טוב, תפתחו בבקשה בפרק י' ד', כן, דף קוף א'. בסעיף ב', בבקשה. בקוף א', סעיף ב'. אני רוצה אולי לפני זה כמה דברי הקדמה. כתוב בתורה שאלוקים ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הביטוי הזה, שמיים וארץ, הוא אומר הרבה דברים, ואת כל אשר בם. האמת היא שכל הבריאה, כל העולם כולו, בנוי בצורה כזאת שיש בו שני מימדים. המימד השמימי, הרוחני, והמימד החומרי, הארצי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. האדם יש בו גוף, יש בו גם נשמה, גם זה וגם זה. אבל לא רק האדם, כל דבר בעולם הוא מורכב. בעולם נקרא עולם הבריאה, בראשית ברא אלוקים. יש עולמות מעל זה, אבל לא נתייחס כרגע לעולמות שמעל הבריאה. אבל בעולם הבריאה זה עולם שאנחנו חיים בו כרגע. יש בו מורכבות בעולם הזה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל העניין שלנו כבני אדם, כיהודים, זה למצוא את האיזון הנכון, את החיבור הנכון בין שמיים לארץ. זה גם הסולם של יעקב, שרגליו מוצבות ארצה וראשו בשמיים. והרבה מאוד מהבעיות שכל אחד מאיתנו נתקל בהן, זה חוסר האיזון הזה. זאת אומרת, או שאדם יותר מדי שקוע בחומר, ברוחניות, בארציות, או בדברים כאלה, ושוכח את השמיים, שוכח את הרוחניות, או ההפך, אפילו יכול להיות אדם שהוא עוסק יותר מדי ברוחניות, אבל תלוש מהמציאות הארצית, הוא לא נמצא ברציאות. העניין הזה של האיזון בין שמיים לארץ, זאת תורת חיים. זה בעצם היהדות, זה כל התורה כולה. על זה מדבר כאן הרב. איך למצוא את האיזון הנכון, שלא נהיה יותר מדי בשמיים ולא נהיה יותר מדי בארץ. אריק, תראה, יש כאן בפינה, פינת זיכרון לבן שלי, יש שם שיר שהוא כתב, תביא אותו. על התמונה, תביא את התמונה. הבן שלי, זיכרונו לברכה, אריאל, זיכרונו לברכה, לפני שהוא התחתן, אז הוא הכיר את אשתו, והיה כותב לו, אדם היה בעל נשמה טובה גדולה, היה כותב לה כל מיני. אז הוא כתב בדיוק מה שאנחנו עוסקים בה כרגע, החיבור בין שמיים לארץ. הוא כתב לשיר, ואשתו, תיבדל לחיים ארוכים, היא פרסמה את הדבר הזה, כן? וזה תמונה מגוש קטיף. התמונה הזאת זה מגוש קטיף. אתם רואים בתמונה ים ויבשה. על החוף ממש, איפה שהגלים נכנסים, נושקים לחוף. ועל זה סוכה. הסוכה, מי שהיה בגוש קטיף, זוכר את היה שם הסוכה של המציל. על החוף שהיו מתרחצים. אז הוא צילם את התמונה הזאת, וכתב לשיר, לאשתו, הוא כתב שיר. אני אקריא לכם את השיר, זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בו כרגע. הוא כותב ככה, זה היה בעזרת השם, מוצאי שבת קודש, כף שמיני עד תף, שמיני, פרשת שמיני כנראה. עד תף שין נון דלת, זאת אומרת, נון דלת זה לפני הרבה שנים. כן. עכשיו כמה סמך דלת, לפני 10 שנים. כותב את זה, לפני 10 שנים? 10 שנים. לא, נון דלת זה... כן. עין דלת. עין, עד 20 שנה. כן, בטח, מאז גדלו הילדים, יש לי כבר נכדים בר מצווה, זה יכול להיות, כן. הים הכחול דומה לרקיע, שדומה לכיסא הכבוד. השמיים לכיסא הכבוד. מסמל את נצחיותו של ריבונו של עולם. שמיים תמיד מרמז על הנצח. לכן ששואלים ילד, איפה אלוקים? מה הוא מצביע תמיד? לאן הוא מצביע? לשמיים. למה הוא מצביע לשמיים? לא בגלל שהוא למד במכון מאיר הילד, אלא באופן אוטומטי, בשמיים יש שם את הנצח, את האין סוף נאמר ככה. למה? כשאתה מסתכל בשמיים, אתה שואל איפה הסוף? מה התשובה שלך? לא יודע. האמונה שלנו בנויה קודם כל לזה, שאין לנו ידיעה במהות האלוקית, בעצם האלוקית, אין לנו ידיעה. אז כשאתה מביט לשמיים ואתה שואל את עצמך שאלה, מה יש מעבר לשמיים, מה אתה אומר? אם תהיה כנה עם עצמך, מה תגיד? לא יודע. מאיפה אתה יודע? או במילים אחרות, לית מחשבה, תפיסה בכלל. משהו, אנחנו באין סוף כבר. זה באופן ספונטני, כשאומרים איפה האלוקים בשמיים. אז זה מה שהבן כותב, נכונו לברכה, דומה לכיסא הכבוד, מסמל את נצחיותו של ריבונו של עולם. זה השמיים. והחול, האדמה, גשמית וארצית, מוגבלת באוקיינוסים גדולים ואדירים, על נקודות מפגש אלו, בין הנצח, בין הים שהוא משקף את השמיים, ובין היבשה, בין דור ודור לנצח נצחים, עומד לו מגדל השמירה מגוש קטיף, על משמרתו, וואלה נשמה ככה, הוא עומד על הגבול. בין הים ליבשה, בין השמיים לארץ. שלא נהיה, הוא כותב לה, כאילו הוא כותב לה, שלא נהיה יותר מדי ברגע, בעכשוויות, בארץ, בארציות, ושלא נרחף יותר מדי בנצח. שלא נהיה יותר מדי. נמצא את התפר, את האיזון הנכון, בין שמיים לארץ. זה שיר שעד בן כמה הוא היה, בן 20 וכמה, בחור צעיר כתב את הדבר. אני לא יודע אם הוא למד, הוא למד בישיבות, אבל זה, הרב מדבר על החיבור הזה, האיזון הנכון בין שמיים לארץ, בין רוחניות וארציות. בוא נקרא את הדברים בתורה. אתה יכול, אחר כך תתלה את זה. לפעמים, ב' קוף, דף קוף א' באורות התשובה, דף קוף א' ב' לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, כמו שהיום אתם יודעים יש כאלה שיש להם משתוקקות לדברים רוחניים גבוהים, ואדם עוסק בדברים רוחניים גבוהים מאוד, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה, והוא נמצא בעולם רוחני, עולם מחשבתי העליונה, אבל הגוף נעזב מן הנשמה. מה קורה לגוף באותו רגע? הוא פגוע. הוא פגוע, פשוט פגוע. למה? אדם שהוא מאבד את האיזון שלו, הוא יותר מדי בשמיים, יותר מדי ברוחניות, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו, בגוף. זאת אומרת, הגוף עצמו, במקום שהוא יתרומם ויתעלה יחד עם הרוחניות, כיוון שאתה התרחקת מהגופניות יותר מדי, אז פשוט כל הדברים הלא טובים משתלטים על הגוף. זה ממש ייסורים גדולים לבן אדם כזה. מצד אחד הוא חי באטמוספירה רוחנית גבוהה, אבל בחיי היום-יום מרגיש הוא, איך אומרים, על הפנים, יורד למטה. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העניין נגמרת, הוא גמר את ההיי שלו, הוא גמר את הטריפ שלו, מה קורה לגוף באותו רגע? מסכן, מפורק לגמרי. וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, נפר להיות אדם רגלי, הוא עוזב את המדרגה הגבוהה. מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, מידות רעות ודברים רעים, כעסים, תאוות, עניינים, כל מיני דברים. למה? כי הגוף הזה, במקום שהוא יטופל על ידי חיבור שמיים וארץ, הוא נעזב. כאילו הגוף זה לחוד, והרוח זה לחוד, ואז הוא נשא במשבר גדול. מה צריך לעשות שעדיין נשא במשבר? לאן צריך ללכת? אה? מכון מאיר, אשר יודע. בסדר, כל העניין שלנו, המטרה שלנו לחבר. לחבר את הגוף לנשמה. לא לחיות יותר כמו שהבן כותב, לא יותר מדי בנצח בשמיים, ולא יותר מדי בארץ, ברגע. מתחילים עכשיו. שתחילה, מתחילה במצב כזה. כן, בבקשה.
הרב, מה זה בדיוק אומר להיות למעלה וגבוה? איך זה בא לידי ביטוי בפועל?
אתה לא, אתה בחור צעיר, נכון? עוד לא עברת את החוויה הזאת. אבל לא פעם באים לכאן חבר'ה שהיו בקורסים של מיסטיקה, של דברים רוחניים. אם זה קורסים לקבלה או לדברים מסוג כזה, או קורסים בעודו היו במדיטציות, בנירוונות, כל מיני שמות כאלה, שבעודו שם הם מנתקים, יש כמו פקירים, או כמו כל מיני טכניקות כאלה, האדם מוצא את עצמו בעולם רוחני גדול, מאוד גדול, אבל תלוש מהמציאות, מהעולם. נזכר פעם, בא לכאן בחורה אחת, ממכון נורא, נראו את הזורחת, מה פסוטה, חלה. מה קרה לך? מה? אמרת שאולי לקחה סמים או משהו, אני יודע. מה פסוטה, חלה? אז היא אומרת לי, אני עושה תענית 40 יום. לא שהיא לא אוכלת 40 יום, כמו משה רבנו, אלא בלילה היא אוכלת משהו, כל היום היא שמה. שאני מאיפה למדת את זה, את הדבר הזה? היא אומרת, הייתי, זה היה, אני מספר לכם, לפני המון שנים, זה היה עוד, גרמניה הייתה מחולקת, זה היה ברלין, והיא הייתה בברלין שם, מחורה ישראלית. והייתה שם איזה קאט, אני לא יודע, משהו, חבורה כזאת, שהם היה, הולכים לפי הפקיריות, אומרים, אני, שם היית עצם 40 יום, אתה כמו מרחף בשמיים. כאילו אתה מתנתק מהארץ, אתה שרחף. אז אני גם עושה את התרגיל הזה, לא לכל 40 יום. אמרתי, תגיד לי, את נורמלי? את רוצה להתחתן? מה עושה שהבעל שלך יתחתן עם מישהו שהיא רחפנית כזאת? היא בעדר. אנחנו אומרים, תרדי מהגג! זה בדיוק מה שאתה שואל אותי שאלה. יש כאלה אנשים, היום אנשים מחפשים רוחניות. ובחיפוש שלהם לרוחניות, הם מגיעים למקומות של חוסר איזון. אם זה על ידי כל מיני טכניקות שקיימות, בעיקר במזרח הרחוק, שמביאות את האדם לאיזה מצב של היי כזה רוחני, או, לא עלינו, על ידי שתיית יין, סמים, הדברים מהסוג הזה, שגם אז האדם הוא נמצא בעצם כמו שיקור, נמצא במצב של רוחניות. אז זה אומר, זה סכנה גדולה מאוד לדבר. אדם שהוא נמצא במציאות כזאת, לדוגמה, אדם יש לו אהבה גדולה. הוא גם בהיי. היי, אהבה גדולה. אבל נגמרת האהבה, יכול להיות שנגמרת האהבה לפעמים, אהבת נעורים כזאת. יכולה להיגמר. אז הוא בחושך גדול. עד כדי כך שאנשים שיש להם אהבה נכזבת, הם אומרים, החיים לא שווים. הם טעמו את טעם החיים. עכשיו זה לא זה. ואז כל הזמן מתוסכלים. כל הזמן לא טוב להם, רע להם. למה? הם אומרים, החיים באמת זה החוויה. החיי היום-יום זה כבר לא החיים. ואז מתחיל יו-יו כזה. זה משהו נורא. צריך מאוד להיזהר. שאדם שהוא חווה חוויה מיסטית קוראים לזה, רוחנית, או רגשית כזאת או אחרת, שהוא הולך יהיה בצל של החוויה, ואז כל החיים הוא מתוסכל. כל החיים הוא אומר על עצמו, זה לא זה, זה לא החיים. רע לו, לא טוב לו, מריר לו, כל הדברים האלה. אני בדקתי באינטרנט, החיים זה גם לא חוויה. לא, באמת. המציאות האמיתית של החיים זה החיבור. זה לא לחיות רק את הדברים השמימיים, הרוחניים, זה מה שהרב אומר כאן. ברגע שנגמרה החוויה הרוחנית, אתה מרוסק במידות, במעשים, בדברים כאלה. כן.
אבל למה דווקא חוויה רוחנית, אולי אפשר להגיד...
מה?
אני אומר, למה דווקא חוויה רוחנית, אולי אפשר להגיד סוג של הנאה גדולה, זאת אומרת...
הנאה גדולה, ודאי.
אפילו לונה פארק.
לונה פארק, או פלאפל, או משהו. יהיה חינמי, אתה צודק. כל דבר שאתה חי אותו, והוא גורם לך איזושהי חוויה רגשית או רוחנית, זה לא משנה. ברגע שהיא נגמרת על אותה חוויה, ואתה אומר, זה בעצם החיים האמיתיים, אז כל החיים האחרים לא שווים. זה הצל של החיים. אתה חי בצל החיים. זה הבעיה של ההתמכרויות. מה אתה חושב על ההתמכרויות? אדם שמתמכר למשהו, אדם שהוא חווה משהו, ובסוף הוא כל כך חווה את הדבר, שהוא אומר, זה החיים שלי. אדם ששותה יין, אלכוהוליסט מה שנקרא, אתה לוקח ממנו את הבקבוק, הוא מסכן, הוא אומלל. והוא רץ ישר על היין, הוא אומר, זה החיים באמת, היין. ואז הוא מתוסכל כל הזמן. וזה, איך אומרים, זה מציאות עגומה מאוד. אז היום, מכירים בהתמכרויות האלה, אז היום יש קורסים שונים, אני יודע, תמיכה, כל מיני דברים כאלה של אנשים שרוצים לצאת כבר מהמציאות הנוראה הזו, שפתאום הם בהיי, אחרי פתאום בדאון כזה, הם לא יודעים איך לתפקד בכלל. אז יש היום כל מיני שיטות, כל מיני דרכים לעזור לאנשים האלה. זה מובן. בכל דרכיך דאהו. מה זה דרכיך? גם בחיי יום-יום, בחיי העולם הזה, פרנסה, בריאות, משפחה, כל הדברים האלה. החיים זה לא, זה בועה. סליחה שאני מציג את זה. אז זה מה שהרב אומר בדיוק. אדם שחווה את החוויה הרוחנית הזאת, הוא בעולם רוחני גבוה, והוא לא טיפל בחיי היומיום שלו, במציאות הארצית שלו, אם זה בבריאות, אם זה משפחה, אם זה פרנסה, אם כל הדברים האלה, שנגמרים לו החיים החווייתיים, מה נשאר? שום דבר. הוא בשבר גדול מאוד. זה מה שהוא אומר כאן. הוא מתחילה מלחמה פנימית גדולה, אחרי שהוא פתאום מוצא את עצמו בלי אותה חוויה. מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. זאת דרך אגב הסיבה, למה אנשים שהיה להם אהבה גדולה נכזבת, הם מתאבדים, לא עלינו. למה הם אומרים, די, שום דבר לא שווה לעומת מה שחווינו. אז אין טעם לחיים. אז שולחים אותם לאן? לטעום את טעם החיים. איפה תואמים את טעם החיים? קוקה קולה. תמיד שאני רואה עם שום קוקה קולה, אני אומר, הוא משבר גדול. למה? הוא רוצה לטעום את מה? טעם החיים. בשבילה, קוקה קולה. זה סיסמן, אני לא יודע מי המציא את הסיסמה הזאת. קוקה קולה, טעם החיים. יש גם אומרים לא קוקה קולה, קוק זה טעם החיים. קוק זה מין סם כזה. טעם החיים. אז המלחמה הזאת, זה מה שהוא אומר, זה חוסר, כן.
קוקה קולה זה ראשי תיבות.
כן, מה זה?
קול קורא, כולה עובדות
הגול. יפה מאוד.
קול השם, זה טעם החיים.
יפה מאוד. לא ידעתי, תפרסם את זה, קבלו את זה פרס. מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. למה? אתה נמצא במשבר גדולה, משבר גדול. ובשביל כך צריכה התשובה עם החפץ, זיכוך המידות, לא רק להיות באיזה דברים רוחניים, אלא לתקן את המידות. ואין אדם שלא צריך לתקן את המידות. אין דבר כזה. מידות זה סוג העבודה שהאדם צריך לעבוד עליו כל הזמן. זיכוך המידות, להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. אתה רוצה להתעלות, תקן את מידותיך. אם אתה לא רוצה להסתכן, כי אם אתה הולך להתעלות רוחנית, וכשהמידות מקולקלות, זה נורא, זה ממש נורא. מבחינה נפשית זה נורא נורא. אדם מוצא את עצמו בניגודיות כזאת, בעולם שכולו טוב מצד אחד, ומצד שני, עולם של כעסים. כועס, מה אתה כועס? מה קרה לך? הרי אתה לומד כל היום את רב נחמן, אז למה אתה כועס? אני צודק או לא? כן. לא אני צודק, הוא צודק. הרב קוק לצד. אתה רוצה להתעלות? הביבי, תתחיל מלמטה למעלה. כן.
שהעבודה למידות זה משהו שהוא בנפרד, זאת אומרת, אני צריך קודם, לא
אגיד
קודם, כי אני
למד
אותם
בחזל. דרך ארץ קדמה לתורה, כתוב בחזל. דרך ארץ זה תיקון המידות. אז שאלה מה, אתה יכול, יש כאלה שהם מאוד סיסטמטיים, מאוד מסודרים. עד שאני לא אתקן את המידות, אני לא אלמד תורה. קודם אני אתקן את המידות, אחר כך אני אלמד תורה. זה לוקח כל החיים, בסוף לא ימידו אף פעם תורה.
אבל איך עובדים על המידות? התורה
מאוד... לא, יש דברים במידות, בלימוד המידות שזה אתה לומד, פשוט. יש לאדם מדע, נניח מידת הכעס. לא פעם באים אליי, אני בא אל עצמי גם. אתה רוצה לתקן את מידת הכעס, נניח. אתה לא כועס, אני רואה, אתה אדם שלם, נכון? אבל יש כאלה שיש להם כעסים לפעמים. אז הוא, אם הוא פיקח, אם הוא חכם קצת, אז הוא אומר, בוא נבדוק איך אני אכעס פחות. מה הדרך? יש ספרים שעוסקים ב... אחד הספרים זה ערך אפיים. ההפך מכעס, סבלנות, כן. יש ספרים מסילת ישרים. שעוסקים ממש בכעסים, איך, מה זהו. יש מידת הענווה, שזה הפך הגאווה והפך הכעס וכל זה. אז הוא תוקף את הבעיה פרונטלית ישר. אבל התורה, הסגולה של התורה היא כזאת, שאדם יכול לתקן את המידות, לא בגלל שהוא עוסק בדיוק במידה שהוא רוצה לתקן, אלא עצם העיסוק בתורה, המאור שבא מחזירה למותיו. תשאל אותי איך זה נעשה? לא יודע. אבל זה נעשה. אתה רואה את זה בחוש. כאן מכון מאיר למשל. באים אנשים, באמת, עם כל אחד עם הפה קלה שלו, הבעיות שלו. יושב ולומד תורה, בן אדם נעשה יותר עדין, יותר רגיש, פחות כועס. לא, למרות שהוא לומד בבא קמא, בבא מציע, בבא 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 בבא. זה משפיע עליו, הדבר. יותר סבלני. למה אין לך מידה יותר טובה מלימוד התורה, זה דבר ידוע. אנשים שלומדים תורה הם מתעדנים, נעשו מעדינות, כן. יותר עדינים, יותר עדינים. זה דבר ידוע. ולא משנה אם הוא לומד מוסר, או לומד אמונה, או לומד הלכה, או לומד... למשל, אתה רוצה לתת לך דוגמה עליי? מעניין אותך?
כן.
לאחרונה התחלתי קצת ללמוד גמרא, סוף סוף, אחרי 40 שנה. החלטתי קצת למה. אז אני התחלתי ללמוד איזה מסכת, ולקחתי לעצמי איזה פרינציפ, שאני מתייחס לדבר הנלמד כמו חקלאי. אני לא יודע אם אתה יודע שחקלאים, לפני שהם קוצרים את התבואה, הם חורשים את האדמה. שמעת על זה?
כן.
וגם זורים, שמעת על זה? וגם משקים, שמעת? שמעת? זאת אומרת, בשביל לקצור משהו, אתה צריך לפני זה מה לעשות? הרבה הכנות, הרבה עבודות. ולאט לאט אתה רואה שהדברים צומחים, גדלים, בסוף אתה כותב את הפירות. ככה חזר דרך אגב אומרים לנו את הדבר הזה. האדם כעת שתו על פלגי מים אשר פירייתם ביתו, ועל אולי בו, זה תהילים כתוב. או כמו שכתוב, מי ש... לומד ואינו חוזר על מה שהוא למד, כזורע ואינו קוצר. אם למדת ולא חזרת, כאילו זרעת ולא קצרת. מילא לא זרעת, אבל זרעת, זאת אומרת, השקעת, קנית זרעים בכסף, חרשת את האדמה, בסוף אתה שם זה באדמה ולא יוצא מזה שום דבר. כך אומרים חז"ל, מסכת סנהדרין בעניין הזה. אז החלטתי, אני לומד. אבל מה, אני קורא בפעם ראשונה את הסוגיה, דווקא אתמול יצא לי סוגיה מאוד קשה בשבילי, היא לא קשה, אבל אחרי שעברתי עליה כמה פעמים, ראיתי, זה בסדר, שתדרים את זה. ואני לקחתי את עצמי ואמרתי, תהיה סבלני לעצמך. אל תחפש בקריאה הראשונה כבר לגלות את כל מה שכתוב כאן. תחזור על זה כמה פעמים, תשתמש אולי בספרי עזר, תעשה מה... כן, לאט לאט אתה תראה שלאט לאט הסוגיה הזאת תתגלה אליך. מה שכתוב שם, הרעיונות והשאלות וכאלה. עשיתי לעצמי תרגיל, אז אני נותן דוגמה, זה פשוט תרגיל. וזה ראה פלא, התרגיל עזר. למרות שלמדתי סוגיה, זה היה בנושא עבודה זרה דווקא, בעניין אחר, אני לא נוגע לזה. אבל עצם העובדה שישבתי ולמדתי, והיה לי את המידה הזאת להגיד, אתה לא, אל תחשוב שאתה מבין שום, אתה לא מבין שום דבר. התפקיד שלך לעבוד, לעבוד, לנסות להבין משהו מהסוגיה הזאת, זה עשה לי טוב. במידות, אני אומר. פתאום אני לא גאוותן. פתאום אני, יש לי איזה מידה כזאת של ענווה, שאני מתבטל כלפי הסוגיה הזאת, כלפי החכמים וכל הדברים האלה, כלפי התורה. זה מובן. אז לכן, גם כשאדם לומד, אם יש לו מה לתקן במידות, פרונטלית, זאת אומרת, ישירות לדבר הזה, זה ודאי עוזר. אבל גם כשהוא סתם לומד תורה, בלי נושא ספציפי, לומד גמרא, סוגיות כאלה, זה משנה את הבן אדם. לא יודע אם שמתם לב לאחרונה שהרבה מאוד אנשים הם אנשים טובים. אתם שמתם לב? אני שמתי לב. המון אנשים במדינה הזאת נהפכים לאנשים מתוקים מדבש, טובים. אתם יודעים למה? אגיד לכם למה. לומדים דף יומי. לא, באמת. לימוד דף יומי זה, ולא משנה, זה אנשים שלפעמים לא מבינים מה... מה כתוב? יושבים בלבטים, נרדמים על הדף וכל זה. אבל יושבת חבורה כל יום ולומדת תורה, זה משפיע על, על, על הבן אדם. זה לא הולך... לא, לא, מעדן אותו יותר, עושה אותו יותר טוב, הדברים כאלה. זה תשובה לשאלתך. עצם לימוד התורה... ובוודאי שרבבות יהודים יושבים כל יום, כל יום ועובדים דף יומי, מה זה עושה לעם ישראל? עושה טוב? לא ראיתם שאנשים מאירים פנים, נראים נחמד ככה, מתוקים כאלה? שאל אותו, תגיד, אתה לומד דף יומי? כן, בטח. אז זה תשובה לשאלתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה התיקון לזה? כשאדם מוצא את עצמו יותר מדי בהי, ברוחניות, והזניח את המידות ואת כל הדברים האלה, יעשה תשובה. בשביל כך צריכה התשובה, אם חפץ זיכוך המידות, לתקן את המידות, לטהר אותה, להיות קודמת לעליית ההסתכלותית. אתה רוצה, העלייה ההסתכלותית זה העלייה הרוחנית, התבוננות וכל זה. לפני זה תתקן את המידות. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה. אז יש מגע. אז יש לך כאילו הזכה, לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. לא רק אתה דורש מבחינה רוחנית, אלא אתה חי את מה שאתה דורש. אתה לא רק... כן, זה מובן הרעיון. וגם בהתעלותה העליונה, גם כי אני לא, אתה לא מאבד את ההתעלות, אתה מחבר את העולמות. אתה מרגיש שאתה שלם גם בחיי המעשה וגם בחיי הרוח הכל מתחבר, הכל מתאזן. אנחנו בסעיף ג', הרעיון הזה שאמרנו שאין שום דבר שיכול לעכב. בבקשה. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה, מניעה מלשון מנוע. אל תכניס לעצמך בתחילה, כשאתה בא לעשות בתשובה, שאני לא יכול לחזור בתשובה. שאתה מנוע מלעשות תשובה. למה? יש מה שנקרא דימוי עצמי. אדם, החיים שלו, בסופו של דבר, יש לו דימוי עצמי של עצמו. כמה הוא שווק, מה הערך שלו. לפעמים אדם, מרוב כישלונות בחיים, הוא לא מאמין ביכולת שלו להשתנות. הוא לא מאמין בזה. והעובדה שהוא לא מאמין, בולם אותו, לא נותן לו להתקדם בחיים. זה נקרא בפסיכולוגיה דימוי עצמי חלש. דימוי עצמי חלש. ואז אנשים כאלה, בעלי דימוי עצמי חלש, יש להם 1,000 הוכחות למה הם לא יכולים להשתנות. 1,000 הוכחות. אנשים האלה לא מתקדמים. אנשים תקועים במקום שהם נמצאים כל הזמן. לא מסוגלים. לכן כשאתה בא לעשות תשובה, יש כאן בעל תשובה או משהו כזה, אתה מעוניין לעשות תשובה. אתה צריך להכניס לך לראש שאתה יכול. לא שאתה לא יכול. אתה כן יכול. אם אתה מכניס לך לראש, חצילה שאתה לא יכול, גם אתה מועד לכישלון מראש. נקרא את זה עוד פעם. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אין שום מניעה, שום דבר לא יכול למנוע. אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה, מה זה מעכב? לא מבטל, רק יותר קשה, זה הכל. תקף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, על אותם 24 דברים, שוב אינם מעכבים, הדברים האלה לא מעכבים. אז ככה צריך לגשת לתשובה. אני זוכר פעם היה כאן במכון בחור שכחן שלא עלינו עבר בחיים שלו דברים לא קלים. הוא בא מאילת הבחור. ויום אחד ראיתי אותו יושב עצוב בבית המדרש, כזה סיפור של 30 שנה משהו כזה. יושב עצוב בבית המדרש. שאלתי אותו, מה אתה עצוב כל כך? מה קרה? הוא סיפר לי קצת מסיפור חייו. הוא אומר, תראה, אני כישלון גמור. שאלה, למה אתה כישלון גמור? הוא סיפר לי איך זרקו אותו מהמשפחה, זרקו אותו מהבית ספר, זרקו אותו מהצבא, זרקו אותו. כל מקום, הוא לא צלחה דרכו. כל מקום. כישלון. אני חושב שזה היה הוא, אני רוצה להיזכר. אז שאלתי אותו, תגיד לי, איך הגעת כאן למכון מאיר, איך התגלגלת? אז הוא אומר שהוא נזכר, הוא היה, לא עלינו, בחור צעיר, הידרדר מבחינת מוסרית וכל זה. והוא היה בצרפת. בצרפת תפסו אותו על עסקת סמים, השלטונות שם. ושמו אותו שם בבית סוהר, ששם כנראה בצרפת בית סוהר זה לא בית הבראה. הוא אמר, אני שכבתי שם על הרצפה. בקור של אירופה, מסכן ואומלל, להתגלגל לידי ספר תנ"ך, לא יודע איך בדיוק. ושם אמרתי, איך אומרים, מן המצר קראתי, מהבור הזה, הבריק לו הברקה שהוא צריך לשוב לעצמו, ליהדות, לכל זה. כמה התגלגל לכאן. אבל הדימוי העצמי שלו, שהוא לא הצלח, היה... כל הזמן, הוא היה עצוב בגלל הדבר הזה. אבל תשמע, מה שהרב קוק כותב כאן. תאמין ביכולת שלך להשתנות. לא בגלל שאני אומר לך את זה, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מאפשר לכל אדם להשתנות בדרך שאדם רוצה, מולכים אותו. אתה רוצה? תשתנה. הוא אמר, באמת? פלא בעיניו. הוא אמר, תקח את כל העבר שלך. אני קורא לאנשים האלה עבריינים. למה הם עבריינים? חיים רק את העבר. כן, את כל העבר שלך. תן לי, תעשה מזה חבילה. תן לי את זה. אני אשמור לך את זה. פעם, תסתכל על העבר, אבל העבר הזה יהיה לטובה. וכך היה. התחיל פתאום לקבל חיות. התחיל ללמוד, לשקוד על התורה וזה, נפח לרב בישראל. נדמה לי אפילו אולי ראש ישיבה היום, באיזה מקום. פתאום כל הדברים המעכבים, שלא נתנו לו להתקדם בחיים, נמסו, כאילו לא היו. למה? כי האדם, המהות של האדם, זה יכולת להשתנות. זה הבחירה החופשית של האדם. אם אתה לא מאמין בבחירה החופשית שלך, שאתה יכול להניג את עצמך ולהשתנות, אז יש לך בעיה. לא רק בעיה, בעיה גם פסיכולוגית. לא רק רוחנית, כן? כי אתה תקוע. וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז זה הוא מדבר כאן הרב. לפעמים אדם בא לעשות תשובה, רוצה לתקן את עצמו. אני לא מבחינה דתית, מבחינה אנושית. אבל יש לו דברים שהוא אומר, לא, קח את כל הדבר שמונע ממך לתקן, כל הזיכרונות העבר, כל הדברים האלה, שים אותם בצד, תזיז אותם. תטפל בהם, לא עכשיו. שתתחזק, תטפל בהם. קודם כל, קדימה. לפרוץ קדימה. אחר כך, השם לך ייתן לך כוחות, תטפל בהם. בוא נראה את זה בתורה. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניע בדבר. אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. אפילו מחשבה קטנה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו, שהאדם משאר את עצמו, אומר, מה, זה דבר קטן בסך הכל. הרמתי בדל סיגריה מהרצפה. זה דבר ענק. רגע, זה סתם. עשית דבר טוב, זה תשובה. למה אכפת לך שאנשים לא... לא, בלכלוך הזה לא הסתפחו או משהו כזה. זה כבר דבר, זה דבר קטן. חשבת טוב על מי שהציק עליך. יכול להיות. זה כבר תשובה. רק מחשבה, כן. כל דבר, אפילו קטן שבקטנים. דרך אגב, גם אני גם בעל תשובה, מה אתם חושבים? כשיש לי מצב רוח כזה או אחר, מה אני עושה, אתם חושבים? ללמד אתכם, תרגיל. זה מעניין אתכם. אני מתחיל לעשות מעשים טובים, קטנים, לא גדולים. יש לי בלגן בשולחן, אני מסדר את השולחן. למה? עשיתי סדר בשולחן, עשיתי קצת סדר בראש. יש מי שצריך להגיד לו מילה טובה, אני אומר לו מילה טובה. אני אומר אגואיסט בשבילי, אבל אני אומר לו מילה טובה, זה בסדר. כל דבר טוב. דברים קטנטנים כאלה, מחשבה טובה על מישהו, מלמד את הזכות, למרות שאולי לא צריך ללמד על הזכות. כן, למה? זה עושה לי טוב. אני שב אל עצמי. הרי המהות של האדם היא להיות בן אדם טוב, לא להיות בן אדם רע. אבל התיקון הוא לא נעשה בזבנג, באגרוף. נעשה, איך אומרים, בקרב נקודות. עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה, עוד נקודה. בצורה כזאת, אתה, זה מה שהרב אומר, לא לזלזל בשום דבר, אפילו קטן שבקטנות. מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שהאדם יישאר את עצמו. ומצד שני, אם יש לך חזון גדול, לא לבטל את החזון הגדול, למרות שאתה לא שר. יש לך שאיפות גדולות, אתה רוצה שלכולם יהיה טוב. זו שאיפה לגיטימית. מה אתם מסתכלים עליי? אז הייתי אומר, מה, זה אוטופיה, מה אני עכשיו אחשוב על שלכולם יהיה טוב? מה, לא, אל תזלזל בזה. אתה רוצה שלכולם יהיה טוב. למרות שזה ענק, מחשבה עצומה. בכל זאת, תאמין בדבר הזה, תרצה בדבר הזה. דברים קטנים, דברים גדולים. ולא את הרעיון היותר גדול לומר שהוא גבוה יותר מערכו. הוא אומר, מי אני? אני הקטן יחשוב פתאום לתקן את כל העולם? מה שייך כאן? אל תזלזל בזה. אם אתה רוצה. כי הכל עולה ומשך, הכל חזי להצטרוף, יש ביטוי כזה. הכל ראוי להצטרף לדבר אחד. הדברים הקטנים והדברים הגדולים. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה, ועולם מלא של תשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים, הולך ומתגלה. יהיה לכם יום טוב, חבר'ה.